ערב טוב, אנחנו בפרק שישי בהמשך סוגיות דברים אסורים משום דרכי האמורי בסימן קוף זי. אומרת הגמרא, והמגיס בפני ההפרוחים יש בו משום דרכי האמורי. זה כנראה המשך מהפסקה הקודמת, המבקעת ביצים בכותל ותחה או תח בפני האפרוחים, וחוץ ממה שהוא מבקע את הביצים, הורס את יכולת החיים ושנאת החיים, כמו שראינו בפעם הקודמת, מתבטאת בכל ההתנהגות הזאת. אז פה זה עניין אחר, מגיס בפני האפרוחים. מה זה מגיס? כנראה טורף את הביצים, מגיס בפני האפרוחים. גם זה אסור, יש בו משום דרכי האמורי. כנראה יש לו עניין בעיקר שהוא מכין את החביתה שלו, אז להגיס את זה בפני האפרוחים. הרשעה הפנימית, אומר הרב, החפצה בהשחטת עולם, אם היא יכולה לגלות את נבלותה בשאיפתה להבד את ההוויה, הרי זה מסוס דרכה. אבל כשאינה יכולה להגיע למחוז חפצה זה, אז שואפת היא להכין את יסוד התוהו, שהוא התבוללות הצורות המביא לטשטושן, ומזה רק צעד אחד להעדרן. ההוויה מתהדרת ומתעלה בגילויה הפרטיים, בצביונה מתייחד לכל אחד על פי תפקידו. כל ביצה בפני עצמה כוללת בקרבה צורה מיוחדת, מוכנת ליצירת חיים, מסומנת בפני עצמה. השאיפה האמורית מתחלת להראות את חפץ התבלול, עקירת יסוד איסור כלאיים מעוצמת שורשו, שזוהי הכנת ההשחטה הגמורה שהיא מרום שאיפת הרשעה כולה. על כן נצטיירו דרכי האמורי בהגסת הביצים ביחד, בתבלול ועירוב, המונע בבלילתו הציורית את הערה של ההוויה המצוינת בהתפרטותה מאופיע לאור החיים. וגם זוהי מדרכי האמורי, אשר במידה שהוא מודד מודדים לו, והשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. המגיס בפני האפרוחים יש בו משום דרכי האמורי. הרשעה הפנימית החפצה בהשחטת העולם, אם יכולה לגלות את נבלותה, את רשעותה, בשאיפתה לאבד את ההוויה, הרי זה מסוס דרכה. ואת זה מה שראינו בפסקה הקודמת, אם הוא יכול להרוס את הביצים, לבקע את הביצים בכותל, אז זה העיקר, זה מסוס דרכה. אבל כשאינה יכולה להגיע למחוז חפצה הזה, יש מצבים וכבר יש אפרוחים. לא היו אפרוחים, הכי טוב. לא היו יצורים חיים, הכי טוב. אבל כשיש, אז טוב, גם את זה ראינו בפעם הקודמת, ותח בפני האפרוחים, כאילו לומר, חבל שיצאתם לאוויר העולם, וזה מה שהיה ראוי לכם. מין ביטוי של עצבים כזה. אבל יש עוד ביטוי קרוב לזה, כשאינה יכולה להגיע למחוז חפצה זה, שזה להשחית את העולם, אזי שואפת היא להכין את יסוד התוהו, שהוא התבוללות הצורות המביא לטשטושן, ומזה רק צעד אחד להדרן. אם אי אפשר ממש להשמיד, לקרב למצב אובדני, למצב שאין לו אפשרות של המשכיות וקיום. זה יסוד התוהו, שעניינו של התוהו עולם בלי צורה. תוהו ובוהו, אין סדר, אין משטר, אין חוק, אין כיוון, אין פרצוף, אין אידיאל, אין מגמה, אין צורה. שהוא התבוללות הצורות המביא לי תשתושה. על ידי שמערבים את הצורות, מאבדים את הצורה. ומזה רק צעד אחד לעדרן, וכאשר הצורה היא מטושטשת, אז כל הקיום הוא מותנה בצורות המוגדרות, שברא את האדם בחוכמה, יצר את האדם בחוכמה, ונתן בו צורה כזאת, שהכל פה קריטי, אם פתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. השמירת הסדר, החוק, הצורה, זה קריטי לעצם הקיום, כי אם לא נשמר פה צורת החיים, אז החיים יהיעדרו. כי ההוויה מתהדרת ומתעלה בגילויי הפרטיים, בצביונה מתייחד לכל אחד על פי תפקידו. היש כולו הוא מופיע ביצורים פרטיים, בעלי פרצוף, אישיות, צורה ייחודית להם, וכל חי, כל ישות, יש לה את הצורה, את האופי, את ה... צורה, הפרצוף הייחודי לה. ועל ידי שיש את הפרצופים השונים והצורות השונות, אז הולכת ומתגלה פה ההוויה בעושר צבאיה, צדדיה, כוחותיה, ומפרצופים שונים הולכים והולכת ונוצרת ההרמוניה, הולכת ונוצר המבנה, הולך ומתגלה הכללות ו... היופי המתעלה של המציאות, שהולך וכולל בו יותר ויותר צורות, גוונים, אופנים ייחודיים של החיים. ההוויה מתהדרת, מתעלה, משתלמת. תמיד בכתבי הרב הדר זה מאוד קרוב לתנועת ההשתלמות. כשהעסק הולך ומתעלה, הולך ומשתלם, כי אז הוא גם מהודר, הוא יפה. היופי האמיתי שבמציאות זה המתאם אל האידיאל, אל השלמות, אל התוכן הפנימי המרומם, שכשהוא ניכר בחיים, כי אז החיים הם יפים, המציאות היא מהודרת. אז הנה, זה מילים קרובות, מתהדרת ומתעלה. ההוויה מתהדרת ומתעלה באמצעות גילויי הפרטים. ככל שבהוויה יש יותר וריאציות, יש יותר ישויות אינדיבידואליות פרטיות, אז בזה, כשצביונה הכללי מתייחד לכל אחד על פי תפקידו, כל יצור, אז יש לו את הייחוד שלו, יש לו את התפקיד שלו, ובשלל התפקידים הולכת ונרקמת פה רקמת החיים הכללית במלוא הודה, הדרה, יופיה והתעלותה. כל ביצה בפני עצמה כוללת בקרבה צורה מיוחדת, מוכנת ליצירת חיים. יש שם את החלמון, חלבון, יש שם את התנאים המאוד קריטיים שרק צ'קצ'ק את הביצה. זהו, הרסת אותה, היא כבר לא... היא כבר לא יצא משם מפוח. כי קריטי המסגרות המדויקות של כל החומרים. כל ביצה בפני עצמה כוללת בקרבה צורה מיוחדת, מוכנת ליצירת חיים, מסומנת בפני עצמה. כן, מי רוצה לומר פה משהו? כן. טוב. כן.
ההדר זה הרב מתכוון, זה כמו חזרה, וזה קרוב להשתלמות שאתה חוזר
ל... לא אמרתי, ראש שלך.
לא, אני שואל.
הוא יפה מאוד. אבל... זה הסברתי, תדרת, מתעלה. אולי. השאיפה האמורית מתחלת להראות את חפץ התבלול, עקירת יסוד איסור כלאיים מעוצמת שורשו. שזוהי הכנת ההשחתה הגמורה, שהיא מרום שאיפת הרשעה כולה. כנגד תנאי הקיום היסודיים האלה, שמירת הצוויון, שמירת הצורה, הדיוק בתנאי המציאות על פי גדריה, צורותיה, שאיפת האמורי, הרוח האמורית, זה ההפך מזה. הרוח ששאיפתה הפנימית, כמו שהרב מנסח את זה בהתחלה, מסוס דרכה, זה השאיפה לאבד את ההוויה, אז כי היא לא יכולה להגיע עד הנקודה הסופית, אבל משהו בדרך, צעד לקראת העניין. על כן, השאיפה האמורית מתחלת להראות את חפץ התבלול. יש ברוח האומה הזאת, ברוח התרבות הזאת, יש נטייה לבלבול, לטשטוש הזהויות, לטשטוש הצורות. השאיפה האמורית מתחלת להראות את חפץ התבלול, וחפץ התבלול הוא ההפך ממה שמתנסח במצוות התורה, באיסור התורה על כלאיים. שהרוח האמורית זה ההפך מכלאיים, דווקא כן כלאיים. עקירת יסוד איסור כלאיים מעוצמת שורשו, שזוהי הכנת ההשחתה הגמורה, שהיא מרום שאיפת הרשעה כולה. הנקודה התכליתית שהכל שואף אליו, הכחדה. אבל זה שבינתיים עד שנצליח להכחיד פה את ההוויה, אז יש פה הוויה. אז הרוח הזאת ששואפת לאובדנות, להרס מוחלט, להשרתה מוחלטת, אז הולכת וצומחת בה הנטייה לטשטוש הזהויות, טשטוש הצורות. על כן, נצטיירו דרכי האמורי בהגסת הביצים ביחד. זה פשר כנראה המנהג, כמו כל המנהגים האלה, מנהגים מטורפים, מנהגים שאתה, כמו שדיברנו כבר פעמים רבות, שכמובן לא, אם היה איזה רציונליות, זה לא היה כל כך מרתק כל המנהגים האלה. אבל כל הביטויים האלה שיש סיכוי שמי שעושה אותם לא מעלה על דעתו בכלל, למה הוא עושה ומה המשמעות שעושה, וגם לא מתכוון לכל מה שאנחנו אומרים, שיש פה, שהרב מצביע לנו, שחזל מצביעים על מה שיש פה. כי באמת פה מתגלה איזה לא מודע קולקטיבי כזה, שבתודעה האישית של הפרט, יכול להיות שזה נעלם לחלוטין, והוא מתכחש על זה לחלוטין, ולא מעלה על דעתו בכלל, וגם לא רוצה את זה, לא משנה. אבל התרבות ככה עושה את דרכה. הרוח מחלחלת מעבר למודעות של הפרטים, ועולה איזה נורמה של התנהגות, ונוצר כל מיני התנהגויות מוזרות, התבטאויות מוזרות, ופה זה כנראה אחד ההתנהגויות. כנראה מכינים ביציאה, מכינים חביתה, אז עושים את זה לפני הפרוחים, מגיסה לפני הפרוחים. למה? אני יודע, פן, אני יודע. לא יודע להסביר למה. אבל אם פה יש את הניתוח הנוקב של חזל. זה דרכי האמורי. זה דרכי האמורי, והנה ניתוח של הרב שמוציא לאור את עומק דעתם של חזל. את ההבחנה בניחות הרוחנית, הנפשית הזאת, שנמצאת במוטציה התרבותית הזאת של דרכי האמורי. על כן הצטיירו דרכי האמורי בהגסת הביצים ביחד, בתבלול ועירוב המונע בבלילתו הציורית את ההערה של ההוויה המצוינת בהתפרטותה מאופיע לאור החיים. זה אקט כזה שהוא מבטא את מה שמאפשר את זה שהחיים לא יופיעו. והשאיפה הפנימית שלא יהיה חיים. וגם זוהי מדרכי האמורי, אשר במידה שהוא מודד, מודדים לו, והשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. זאת תרבות אובדנית. זאת תרבות שהיא באמת השאיפה הפנימית שלה, כמו שראינו בפסקאות הקודמות, כי שופט האדם ושופט את התרבות על פי עולמו הסובייקטיבי, עולמו הפנימי, ומאחר שבאמת לתרבות ולהלוך הרוח, הלוך הנפש הזה, באמת ראויה היא הכחדה, אז מהתכונה הפנימית נוטה הנפש הזאת, נוטה הרוח הזאת, נוטה התרבות הזאת, לראות בצל דמות תבניתה את חזות הכל, ומדיניות הכל, ושאיפתה לכל, בהתאם לעצמיותה, כך היא רואה את השאיפה לכל, והיא רוצה שהכל יוכחד, הכל יושמד. ובאמת, באמת זה מידה כנגד מידה. דיברנו על זה בפעם הקודמת. תרבות כזאת, שעניינה תשטוש הזהויות, נכון, מה שנאמר פה, זה עלול לבוא, הרב יגיד את זה, אני כבר לא זוכר אם הוא יגיד את זה להלן, או כבר ראינו את זה. הנה, זה להלן. אתם יכולים לראות את זה לציץ בעמוד 133. אז הוא אומר שבסוף פסקה קוף יוד, אז הוא אומר, אף על פי שברבות הימים לבשו דרכי האמורי מחלצות של יופי ושל עדנה מבחוץ. אבל כל סוקר עמוק יכיר כי מושחתם הראשונה בהם, וגמתם הכללית היא ניצחון הבהמה שבאדם על הצד האלוהי שבו, שרשומה מתבלט על ידי שרידי המנהגים של ימי קדם, טרם שהספיק האדם לחסות את הבליו ורשעו בצעיף בעל צבע נוצץ. והשרידים הללו בכל מקום שהם, בכל זמן שנשארו, הם דרכי האמורי. זאת אומרת, כן, כיום אפשר לעטוף את זה בהמון מעטפות נוצצות, וכיום כל דבר זה רק עניין של שיווק, וזה אומנות של כל החיים, זה הכל, זה רק מניפולציות אינסופיות של מערכות התקשורת, מערכות הכלכלה, מערכות השיווק, איך למכור כל דבר, ואיך ליצור כל דבר, ואיך לעצב את דעת הקהל, ויש לזה מניפולציות אינסופיות ומתוחכמות, מאוד מאוד מאוד. ויש דברים מופיעים בצורה מתוחכמת, מלומדת, אקדמית, פילוסופית, ערכית, מוסרית, והמון המון תוארים אפשר להכניס את זה. אבל לכן חשובה הסוגיה הזאת, לאמן את עצמנו, לפתח עין ביקורתית ולחוש שבעבר לכל המעטפות, מעטפות נייר הצלופן הנוצץ, אז יש שם מחבר מת וגועל בסיסי. אז כן, פילוסופיות ותיאולוגיות וערכים מוסריים ומובן מאליו ומושכלות יסוד, הם כולם, יש דרכים איך ליצור את זה בתודעה ההמונית, איך להנחיל את זה לתודעה ההמונית. וכן, גם המגמה הזאת שעניינה באמת אובדנות. אובדנות, השאיפה הפנימית, זה טשטוש הצורות, טשטוש הצורות זה שאיפת הכחדת הכל, ובדרך אז למתן את הערכים, למתן את הזהויות, למתן כל דבר. זה שאתה מרגיש את עצמך מזוהה עם תרבות, עם ערכים מסוימים, זה יוביל למלחמות, כי הדעות המוחלטות הן פונדמנטליסטיות. אז בוא, גש לדברים בצורה רגועה, קבל את האחר, תכיל את האחר, תכיר שיש דעות אחרות, אפשר להבין מהרבה כיוונים. העיקר, תעזוב את הלפיתה החזקה שלך בעמדה המונוליטית שלך, כי זה מסוכן. ולצורך זה את צריך לחנך למוסדות, לדמוקרטיה, לפלורליזם, להכלת האחר, ולזכויות הפרט ולזכויות החברה ולזכויות האומה ולזכויות האנושיות ולזכויות וכולי, ויש לזה עמותות בכמויות נפלאות, כי כל עמותה כזאת היא גם מתוגמלת יפה מכל הגורמים, שהמון כסף זורם שם כדי שהדברים יהיו נוצצים. ובמסגרת זאת, כן, נכון, הדעות שהולכות ומעצימות פה את האישה כאישה, אישה, איש, אלה דעות פרימיטיביות שכבר לא שייכות לנו, הן שייכות לעבר של ההבדל המגדרי. כי יש הרבה בני אדם, כל אחד יש את הפרצוף שלו, כל אחד הוא איש, אבל אין הבדל, וכל אחד יגדיר את עצמו איך שהוא רוצה, וזהו, זה ענייננו. שהעיקרון הוא שוויון, נכון, באמת שוויון. כשהרעיון של השוויון הוא קודם כל שוויון אפשרויות, כי יש הרבה מניפולציות, לעולם שקר כדי שיתפוס טוב, אז הוא צריך להתביית על איזה ניצות של אמת. אז נכון, צריך להיות שוויון אפשרויות, ובוודאי שאין שום צדק בנצלנות או בזלזול, באיזשהו מגדר, בטיעון שהוא נחות. ואם הוא מייצר את אותו דבר, אז למה אתה נותן לו שכר אחר? אז כמובן תתחיל באיזו נקודה אמיתית, ועכשיו אתה חופשי להמשיך הלאה. שוויון אפשרויות, לא שוויון אפשרויות, שוויון, כי כולם שווים. אבל אין שני טיפות מים שוות, אין שני גרגרי חול שווים, אז מה זאת אומרת כולם שווים? מה זה הטיפשות הזאת? לא, כולם שווים, ברור, מי שלא הוא שוביניסט, הוא הומופוב, יש שיטות איך מטפלים בכל מישהו. על כל פנים, השאיפה הפנימית, תשתוש. אין עניין להמשכיות ואין עניין ליצירתיות, אין עניין לצורתיות, אין עניין לזהות, לא תרבותית, לא ערכית, לא לאומית, לא מינית. תשתש את הכל, ומה יצא מזה? אחר כך, אתה מדבר על זה שעל ידי זה אובדני, כי מתי שיש לך תשתוש זהות, אז על ידי זה מוביל לגירושים במשפחה, כי אין לך זהות מינית לזה, זהות מינית מזה, אז אין משפחה. זה עתיק, רעיונות לא רלוונטיים. זאת אומרת, אנחנו נאורים ומתקדמים, מאוד מתקדמים. הרעיון של המשפחה הוא לא רלוונטי, כי כיום אתה רואה שמשפחות מחזיקות מעמד, ומה זה בכלל נישואים? נישואים זה הבחירה של בן אדם, אם הוא רוצה להתגרש. אבל יש בני אדם שגם לא רוצים להתגרש, אז לא מתחתנים, ובכלל לא צריך משפחה. ולמה דווקא צריך ילדים? זה מפריע לקריירה, ואנשים מוצלחים באמת, אין להם ילדים. אז זה נהדר, ויש לזה המון דוגמאות. ודמויות המופת של התרבות והמנהיגים של התרבות, הלא הגברת הזאת היא כזאת והגברת הזאת היא כזאת, ויש לזה המון מופתים, המון מה שמסתתר מאחורי כל זה, כתועבות ארץ כנען לא תעשו, תועבות ארץ כנען לא תעשו, זה דרכי האמורי, פשוט דרכי האמורי. התרבות הזאת נוצצת, אמריקאית, גרמנית, בריטית, צפון תל אביבית, זה הכל דרכי האמורי. מאחורי כל המילים היפהפיות מסתתרת שנאת החיים ושאיפה פנימית להכחדה של הכל. ובדרך, קודם נכחיד את העם, אחר כך נכחיד את האנשים, אחר כך נכחיד את העולם. ואם תגיד להם, חס וחלילה, איזה דברים אתה מכניס לפה שלנו? להפך, בדיוק להפך. אנחנו רוצים את השלום, אנחנו רוצים את השקט, אנחנו רוצים את הטוב, אנחנו רוצים את האפשרות הקיום והרווחה לכל האנשים. כן. אתה באתי. כן.
אני חושב שגם הביטוי תבלול וגם הביטוי מושחתם בן, בטוח נאמור, יכול להיות שהרב מצביע על ניגוד מול פרשת הכהנים, כהונה בישראל.
לא יודע. התבלול זה תבלול בעינו. ומושחתם בן. סתם בם, זה באמת מום. זה שני מומים בגוף הכהן או הקורבן, שהם לא יתאימו להשם. כן, זאת אומרת, יכול להיות שהצד הזה, הן השחטת האיבר, או הן המום, שתבלו לעין, אז הם שניהם אובדן הצורה, ובמקום שאין צורה, אז יש החלשות של כוח החיים הפנימי שיוכל לשרות שם, לשכון שם, השכינה. לית שכינת השאר היה לא בתר חסיר ולא בתר פגים. טוב, אז יצא ששניהם מופיעים פה, אז האם זה כוונת הרב? דומני שלא. אבל בסדר.
השלב הבא אחרי הטשטוש, אולי שזה בולט היום, אחרי הטשטוש זה חוזר שוב פעם ליצירת הרבה מאוד, יש שם 20 או 23 כינויים, אסור כבר להגיד אי ושי, יש שם 23
כינויים, מניפולציות,
מציאות מדומה של דברים כאילו מדויקים במציאות.
זה חלק מהתרבות וחלק מהשיטה של המניפולציות לעיצוב רוח ההמונים. זו תפיסה דווקא עמוקה, פיקחית, שתופסת שאתה מעצב תרבות בעזרת השפה, ומטבעות לשוניות הן יוצרות את הדוגמות שאתה צריך לחזור עליהן, ועל ידי זה אתה מכניס אותן למובן מאליו החברתי, וכך אתה יוצר תודעות, כך אתה מעצב דעת כאן. זה על קצה המזלג, פיקחויות ושיטות בנושא הזה, ומחשבה מעמיקה, שיטתית, שיש עליה כבר ספרויות, איך עובדים ואיך עושים, יש שם הרבה. וההמון הרחב לא מעלה על דעתו איזה מניפולציות מנהלים עליו. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. דרך התקשורת, דרך אמצעי, האקדמיה, האומנות. בכל הערכים כולם, בכל המקומות כולם, ואחר כך, שוב, היינו בימינו דווקא בתחום הזה קצת הצלחנו להכניס למודעות הציבורית את המושג, הקרן החדשה לישראל זה כבר מושג, שהוא, עוד שהציבור לא יודע בדיוק מה זה, אבל הוא יודע שזה נשמע לו טוב. ושם הקוד הזה, שהוא לא דווקא הקרן הזאת, אבל זה שיש פה מיליארדים שמוזרמים פה לאורכי האנושות. עכשיו, כמה ימני הקיצוני הזה בתור, איך קוראים לו, הבחורצ'יק הצעיר הזה שנהיה לראש ממשלת אוסטריה. הדבר הראשון שהוא סגר, את העמותות של ג'ורג' סורס. כי הבחורצ'יק הזה פיקח, קודם כל מספיק איתך. הוא לא רק מחולל את המהומות פה בארץ, מממן פה את הדיונון בין אלף העמותות, שכולם קשורות זו בזו, וכולם, יש להם מכנה משותף בין כולם, והקו הכללי של כולם מאוד קשור למה שאנחנו מדברים פה. אז זה על כל העולם כולו. יש לו תוכניות, ויש להם תוכניות, איך משנים סדרי עולם, והם משנים סדרי עולם. וממשלות, הן כבר מודעות לזה, רק לא מתי שהממשלה היא מתנהלת בצורה כזאת שהיא כל כולה חיה במסגרת של פחדים מהצל של עצמה או מהצל של התקשורת או מהצל של בית המשפט או מהצל מכל הצללים, בין כל הצללים מנהלת פה את המערכות, אז לא כל כך פשוט שתקום ממשלה ותעשה חקת. לא יכול להיות שיהיה גורם פרטי, לכל שכן עמותות שמומנות על ידי האיחוד האירופי, גורמים אקס לאומיים, מעצבים לנו פה את התרבות, בהזרמת כספים אדירה, ובתחכומים אדירים, וכבר צועקים על זה, מצביעים על זה, רק אתה מנסה לעשות חקיקה, או כל הצפחנים קמים, ומיד כל האמיצים משתפנים. מקווה ש תתרבה השכל, תתרבה הכרה, תתרבה, סך הכל זה, אפשר להתמודד מזה בצורה ממשלתית, אפשר להתמודד עם זה בקלות יחסית. אם לא, שהמערכת לא יודעת למשול, לא יודעת מה היא רוצה, אין לה כל כך זהות עצמית, אז כתוצאה מזה היא מפחדת מכל מה שאומרים עליה. אז אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. כן.
המילה גילויי הפרטים באמצע הפסקה בהמשך העבירה מיוצנית בהתפרטותה, הכוונה עצמיותה, ייחודיותה, את הגילויים העצמיים הייחודיים.
בגילויי הפרטים, בהופעות הפרטיקולריות, בהופעות האינדיבידואליות, בזה שיש פרטים, שלכל פרט יש את הצורה שלו, יש את הפרצוף שלו, יש את הישות האינדיבידואלית. המציאות היא מורכבת מישויות פרטיות, מוגדרות, כל דבר מוגדר בפני עצמו. והטשטוש הוא מטשטש את הגדרים של הפרטים. אין פרטים, ותעשה מהכל, פרצוף אחד. איפה התפרטותה?
איזה שורה...
אה, הם יתבלו לראו, הם יתבלו לראו, תראה של הוויה מציונית, כן. המרקדת והמונה 71 האפרוחים, בשביל שלא ימותו. יש בו משום דרכי האמורי. מה זה מרקדת והמונה 71 האפרוחים? זה הגרסה של הרב. בשביל שלא ימותו, אז רש"י אומר, לא, זה מרקדת, מרקדת לקוטח, זה לא מרקדת שלנו, זה מרקדת מאוחרת יותר. אבל פה זה המשך סיפורי האפרוחים, והפעם היא מרקדת, ותוך כשהיא מרקדת, אז היא מונה. מונה קבוצות של 71 אפרוחים. וכנראה זה סגולה. על ידי זה, שרוקדת, ותוך כדי ריקוד, אז היא גם סופרת ומגיעה לקבוצה של 71, 71, זה, על ידי זה הם לא ימותו. זה יעשה את זה. אז מי שמתנהג ככה, יש בו משום דרכי האמורים. בכל מקום שיש ניגוד פנימי לדבר, שצד אחד מכריח, ושהצורך מביא לקבל את ההכרח ברצון וטוב לב, אחרי שגם עניינו מתגבר נגד הניגוד, שם ההתפעלות הנפשית והדרכים שהיא נקנית בהם צריכות לצאת אל הפועל. שנאת החיים שבשורש הרישה מצד אחד, ואהבת התענוגים הגסים ומילוי החיים החומריים בכל שכרותם מצד שני, נלחמים הם בנפש הרשעה ועושים אותה כמרקחה, שהיא צריכה להגן על החיים מצד השימוש בהם לנטיותיה השפלות. מצד של חולל את המוות אי אפשר, כי אם על ידי החיים בעצמם. אמנם, השקפה השלמה של הרשעה, ההכללה שלה, שמחה היא רק בחיליון ובמוות, אבל בפרטיות הלא אומרת היא הבהב, וחפצה היא בחיים למען הרשע או הרשע, אני לא יודע איך לקרוא את המילה הזאת, למען השחט וחלה. היא מרקדת, מכריעה את עצמה על ידי התפעלות נגד חפץ הכיליון ואהבת העיבוד, כי צריכה לאפרוחים להגן עליהם בשביל צרכי המיוחדים, השורשיים, כפי תכונתה, בכל מעמקי זוהמת הנבלה. ותחת אשר תכונת הטוב מתקיימת היא במעוזה על ידי ההכללה, וכל שהכללות יותר מוקפת, ההוויה יותר עזיזה ברוחניותה ויסוד מציאותה, הפרטים יונקים הם מן הכלל, הכולל כל את חיי מציאותם, והמניין עלול למחסור ולתמותה בהיפרדו מהכללות, ולא יהיה בהם נגף בהפקוד אותם. הרשעה דווקא על ידי המניין, על ידי פירוד הפרט מהכללות, על ידי הערעיות שלו, תחובר אל החיים לפי השעה ותנצח את ניגודה הפנימי האומר השחט. כל אלה משורש פורי ראש יצאו ממקור החטאת המחלה את עצמו וחפץ לבלה את הכל מדרכי האמורים. המרקדת והמונה 71 האפרוחים בשביל שלא ימותו. יש משום דרכי האמורים. אז אמרנו, היא רוקדת, ניגשת לבית האימון של האפרוחים, או ללול של האפרוחים, ושם רוקדת, רוקדת וסופרת, תוך כדי שהיא רוקדת, היא סופרת, וזה סגולה נפלאה, שבזה הם לא ימותו. בכל מקום שיש ניגוד פנימי לדבר, שצד אחד מכריח, שצד אחר, תודה, מכריח, זאת אומרת, מכריח את הדבר. יש ניגוד פנימי לדבר, אבל צד אחר בכל זאת כן מכריח את הדבר. ושהצורך מביא לקבל את ההכרח ברצון וטוב לב. אז כשיש את הקונפליקט המשולש הזה, יש ניגוד פנימי לדבר, אבל צד אחר מכריח כן לקבל אותו, והצורך מביא לקבל את ההכרח ברצון וטוב לב. אבל אני לא רוצה את זה. יש ניגוד פנימי לדבר, אבל יש הכרח בדבר. וגם הצורך שמכריח את הדבר אומר שאני אמור לרצות את זה. אז שאני אמור בהכרח לרצות דבר שאני לא מעוניין בו, אחרי שגם עניינו מתגבר נגד הניגוד, זאת אומרת, יש פה ניגוד לדבר, אבל ההכרח והצורך בדבר הוא יותר חזק מאשר הניגוד. לא מותר לתת חופש לניגוד הפנימי לדבר, כי ההכרח בו והצורך בו הוא אומר שאני צריך לא להתנגד לו. שם ההתפעלות הנפשית והדרכים שהיא נקנית בהם צריכות לצאת אל הפועל. כדי להגיע למוד הנפשי, לעמדה הנפשית, שהיא יכולה לתפקד במצב הזה, אז צריך לעשות, צריך התפעלות נפשית, צריך התרגשות, צריך צלצולים, צריך הסתערות נפשית, כדי שזה יוכל לצאת אל הפועל. עוד פעם, האמת היא שמה שהרב אומר פה, אנחנו מכירים את זה. וזה מובן. רק קשה להבין למה הוא מדבר. אז אנחנו, גם אנחנו מתפקדים כך. כשיש איזה עניין שאנחנו לא רוצים אותו, אבל אנחנו כן צריכים אותו. אנחנו לא רוצים, אבל בכל זאת צריכים, וצריך להתגבר על זה שאנחנו לא רוצים. ולא רק שצריך להתגבר על זה שלא רוצים, צריך כן לרצות אותו. אז פה, כדי שבן אדם יצליח לעשות את זה, אז הוא צריך להתלהב, או להלהיב את עצמו, או להגיע להתרגשות בדבר, להתפעלות בדבר. מה אני אגיד לכם? אני מנסה לחפש לכם דוגמה להמחשת העניין. זה אפילו בטוניזציה של איך שאני מדבר פה עכשיו, זה דוגמה לעניין. כי כשיש מצב נפשי פסיכולוגי, שיש דבר שהוא קשה להסביר, אז יש לי נטייה להגיד שאני לא רוצה לעשות, זאת אומרת, אני בניגוד יש בי פנימה צורך נפשי לייצר מלהסביר, כי זה קשה להסביר. אבל צריך להסביר, אני עכשיו יושב מולכם, ואני צריך להגיד משהו. אז אני צריך בכל, והצורך מחייב לדבר. אתם שומעים את הטוניזציה שלי הטבעית, איך שהיא הופכת להיות מאומצת, ושרירי הגרון הופכים להיות כאלה, ויוצא קול חזק. הנה, זה בדיוק זה. כן, בסדר, דוגמאות לזה יכול להיות בהרבה תחומים של החיים. חיפשתי דוגמה, אז הראיתי דוגמה קרובה. אבל זה יכול להופיע בהרבה מהדברים, וזה קורה אצלנו צורה ספונטנית, כמו שאני עכשיו מדגים לכם. שלא התכוונתי להדגים, אבל יצאה הדגמה. אבל זה נתון, זה נתון. ושוב, הנוסחה, זה הגאונות של הרב, איך שיודע לנתח את זה פסיכולוגי. אז הנה, פה הוא מפרק את זה לגורמים. יש איזה ניגוד, אתה צריך להתגבר על זה, ולא רק להתגבר, אלא גם לעשות את זה בשמחה וטוב לבב. אז אתה עושה את זה בצלצולים. בצל הגברת, הנה, עכשיו הוא יתאר פה את המצב. יש לה ניגוד פנימי, השאיפה הפנימית, שיתעיינו כל ההפרוחים וכל החיים, ושלא יהיה פה כלום. הכל יושמע. אבל צריך שיהיה הפרוחים, כי צריך שניצלים. אז צריך את ההפרוחים. ואני רוצה שיהיה הפרוחים. אז צריך לעשות הרבה צלצולים. אז ריקודים. ריקודים, התלהבות, ושמחה, ותוך כדי הריקודים, וגם דואגים לזה שההפוכים יהיו. איך דואגים שההפוכים יהיו? שסופרים אותם, זה, טוב, זה הוא יסביר פה בהמשך, שסופרים אותם, אז זה מועיל, זה יציל אותם, זה מונה אותם מתמותה, כי 71 זה מספר, וואו, זה עושה את זה. כל פנים, זה הסרט שבה היא נמצאת. על כל פנים, זה מה שמוביל פה להתנהגות המוזרה הזאת. רוקדת, מרקדת. אתם רואים? זה גם הדיוק של הרב. לא כתוב רוקדת, אלא מרקדת. מאלצת את עצמה לרקוד. כי היא עושה שמח, היא עושה את עצמה שמחה. היא מרקדת. היא מרקדת ומונה 71 ההפרוחים בשביל שלא ימות. בכל מקום שיש ניגוד פנימי לדבר, שצד אחר מכריע, והצורך מביא לקבל את ההכרח ברצון וטוב לב, אחרי שגם עניינו מתגבר נגד הניגוד, שם ההתפעלות הנפשית, ההתרגשות, ההסתערות, והדרכים שהיא נקנית בהן, תרקוד, אתם מבינים, זה כמו בתנועות הנוער, כפיים, צריכים לעשות שמח, חבר'ה, כפיים, תתחילו כפיים, אחר כך, מתוך כך, זה שמח. אז אותו דבר, היא צריכה להיות שמחה, אז בוא נרקוד. אם תרקוד, תהיה שמח. אתה אמור לשמוח, אם תוך שאתה שמח, בסוף תרקוד. אבל בוא תרקוד, אז תהיה שמח. אז שם ההתפעלות הנפשית והדרכים, שההתפעלות הנפשית, ההתרגשות, הצלצולים, היא נקנית בהן, צריכות לצאת אל הפועל. והנה עכשיו, עד כאן זה הייתה הנוסחה הפסיכולוגית. עכשיו, המפרט שלה. שנאת החיים שבשורש הרשעה מצד אחד, המסד של הנפש האמורית, שנאת החיים. וביחס לחיים, ביחס לאפרוחים, שהם יצורים חיים, אז יש שאיפה פנימית, ניגוד פנימי לעצם הקיום שלהם. זה הרובד הראשון. זה השכבה הראשונה. זה מקביל לניגוד פנימי לדבר. הניגוד הפנימי לדבר. הגברת הזאת יש לה שנאה לעצם קיום ההפרוחים. אבל יש גורם הפוך שהוא דווקא רוצה שיהיה הפרוחים. מה? אהבת התענוגים הגסים ומילוי החיים החומריים בכל שחרותה מצד שני. איך עושים חיים? איך מתפרקים ביצרים? איך נהנים מחוויות חושניות? אתה מוכרח שיהיה לך... כמו שאמר, שתוכל לעשות משהו על האש. אז אהבת התענוגים הגסים ומילוי החיים החומריים בכל שחרותם, זה מצד השני, וזה עומד בניגוד לניגוד. זה יוצר צורך, זה מקביל לביטוי שהצורך מביא, ושצד אחר מכריח. צד אהבת התענוגים, הרצון לעשות חיים, אז הוא מכריח כן לקיים את החיים. אבל מושג חיים במובן הגס של המילה, החיים החומריים בכל שכרותה מצד שני. ונלחמים הם בנפש, יש פה קונפליקט. בנפש הרשעה ועושים אותה כמרקחה. אז יש סערה פנימית, ניגוד פנימי, סתירה פנימית. כשהיא צריכה להגן על החיים מצד השימוש שבהם לנטיותי השפלות, אז היא כן צריכה להגן על החיים ולקיים את החיים בשביל... סיפוק נטיותיה השפלות. מצד של חולל את המוות, אבל עכשיו יש פה עוד פלפול. כי מה השאיפה הכי כיפית בחיים? זה להשמיד. אבל אם לא יהיה חיים, אז את מה נשמיד? אז בשביל הכיף שאתה יכול להשמיד דבר, אז צריך שיהיו דברים. אז זה ההפך על ההפך פה. אז מצד של חולל את המוות אי אפשר להקים על ידי החיים עצמם, אז צריך את החיים כדי שנוכל להשמיד אותם. שוב אני מזכיר את מה ששיננו את זה פעם, פעמיים, שלוש, לא יודע כבר כמה פעמים. אנחנו כמובן לא מחפשים פה שום רציונליות ושום שכל, שום היגיון, זה לא הנושא פה, אלא תיאור פסיכולוגיסטי של טירוף הנפש, שיש מעמדים מטורפים כאלה, והם נמצאים ברוח התרבות, בתור קווים, שהם באים מעמדות נפשיות של עמים קדומים מאוד, וזרמים נפשיים פרימיטיביים, בשורש התרבות האנושית, שכן היו שם מפוזרים בין עמי כנען, וכיוון שעם ישראל התרשל בתפקידו מלהשמיד אותם בזמן, השרידים מהם נשארו ונבללו ברוח האדם והתרבות עד עצם היום הזה. אבל הקווים האלה נמצאים ואחר כך חוזרים ומשפיעים גם עלינו פה, בעיצוב התרבות המתקדמת, הנאורה, המערבית שלנו.
כל אדם שזה משהו
שוגע בכל
אדם?
בהחלט, בהחלט. אמנם, השקפות, ההשקפה השלמה של הרשעה והכללה שלה, שמחה היא רק בכיליון ובמוות. אבל בפרטיות, הלא אומר איתי הבהב, וחפצה היא בחיים למען הרשע, למען השחט וחלה. אז כן, אמנם ההשקפה השלמה של הרשעה, כמו שאנחנו מדברים פה בכל הפסקאות האחרונות, ההשקפה השלמה, זאת אומרת, ההשקפה התכליתית, הנקודה הסופית, לאן הכל חותר, מה סי העניין אם הדבר ימוצא עד נקודתו היותר עליונה ויותר שלמה. מה ההשקפה השלמה של העניין, של הרשעה? כלומר, ההכללה שלה, שמיכה היא רק בכיליון וממוות. למה השאיפה? הכחדה טוטלית. זה התכלית הסופית. אבל במציאות הקונקרטית, במציאות הממשית, זה עובד הפוך. דווקא היא רוצה את החיים. בפרטיות, באופן ממשי, היא אומרת הב-הב. להפך, כל מה שאתה יכול לחטוף, כל מה שאתה יכול לייצר, תייצר, הב-הב. ולעלוקה, שתי בנות, והן אומרות שם הב-הב. זה כמובן ציניות של המלך שלמה, ואחר כך של מקורות הקודש בעקבותיו. זה ההב-הב. וחפצה היא בחיים. אז באמת שואפת למוות, אבל בפועל מחפצה היא בחיים. למה צריך את החיים? למען הרשע, למען המוות, אז צריך את החיים. למען הרשע, למען השחט וכלה. אז היא, כן, מי רוצה שם? יוני, כן?
אין יכול לומר שהמוות הוא הסיבה לכל הרשעים הדבר היחידי שבו היא תאדיר את החיים זה אך ורק ברובד הפרטי, כלומר היא מתחמקת מכל האדרת חיים כלליים לצורך העניין.
מה זה חיים כלליים?
למשל, כשהתוכן הרמוני היא תמיד תתנגד אליו, כלומר היא תמיד כשהיא רוצה לבוא ולהאדיר חיים באמת תתייחס רק לכל פרט.
לפרט, זכויות הפרט.
כן, אז זה השאלה, זה מה שאני מסתכל עליו, כלומר היא תמיד תבוא, כלומר, הקונפליקט הזה בעצם אומר, כשם שאני חפצה רק בחיי הפרטיים, אז הדרך היחידה להחיות את אנשים פה מסביב לפני שאני מוחת אותם, זה האדרת החיים הפרטיים של כל אחד, ולכן הב-הב, כלומר, לא משהו אחד, כולל.
יפה מאוד. אני יודע אם זה מה שהתכוון הרב בביטוי הזה, אבל טוב. כן, אבל בפרטיות הלא אומרת היא הב-הב, וחפצה היא בחיים למען הרשע, למען השחט וכלה. היא מרקדת, הנה, מה זה מרקדת? כמו שאמרנו, מכריעה את עצמה על ידי התפעלות נגד חפץ הכליון ואהבת העיבוד. ההתפעלות זה התרגשות, היא מרגשת את עצמה, היא מרקדת, אבל היא מכרה את עצמה, היא מכריחה את עצמה לרקוד. היא לא רוקדת, היא מרקדת. מכריעה את עצמה על ידי התפעלות, על ידי צלצולים, על ידי אקשן. על ידי התפעלות נגד חפץ הכליון ואהבת העיבוד, כי צריכה להתגבר על משהו מאוד יסודי אצלה. והוא הרצון שלא יהיה פה כלום, אבל היא כן רוצה שיהיה. אז היא מאלצת עצמה לרקוד, כשהיא צריכה להפרוחים, היא צריכה להגן עליהם בשביל צרכיה המיוחדים, השורשיים, כפי תכונתה, בכל מעמקי זוהמת הנבלה. יש לה המון צרכים בחיים, הם כולם נובלים וגסים ופראיים וחומרניים ויצריים, וזה החיים. שבעומק העניין הם גם כן יובילו להשמדה. אז צריך את החיים. אז על כן היא צריכה להתגבר על הנטייה שלה שלא יהיה פה חיים. ותחת אשר תכונת הטוב מתקיימת, עכשיו הרב תתחיל, עד כאן אז הוא יסביר לנו מה זה מרקדת, למה היא מרקדת. עכשיו הוא יתחיל להסביר למה היא מונה. למה היא מונה? 71. ותחת אשר תכונת הטוב מתקיימת היא במעוזה על ידי ההכללה, וכל שהכללות יותר מוקפת, הוויה יותר עזיזה ברוחניותה ויסוד מציאותה. הפרטים יונקים מן הכלל, הכולל כל, את חיי מציאותם, והמניין עלול למחסור, לתמותה, בהיפרדו מהכללות, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. האוריינטציה הבסיסית שלנו אומרת שהסגולה לקיום זה להפך, זה אנטי-פרטיות. הפרטיות היא עלולה לנגף. ומה נותן לך את החוסן? תתקלל בכלל, בתוך עמי אנוכי יושבת, מפורסם, שמתי שאפילו אלישע אומר לה, לאישה הגדולה בשונם, את רוצה משהו? יש לך לדבר אל המלך או אל שר הצבא? וחז"ל אומרים, המלך מלכו של עולם, או שר הצבא שרו של עולם. זאת אומרת, יש לי קשר שם ואני יכול לקדם את האינטרסים שלך. אני אומר, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. אל תפנה לקדוש ברוך הוא, אל תפנה לשרו של עולם בבקשה פרטית עליי, כי היא לא רוצה להיות פרטית. כשמתבוננים עליי כפרט, אז אפילו שאתה מלמד עליי זכות ואתה מבקש, זה סכנה. לא, זה לא המציאות, בתוך עמי אנוכי יושבת. וזו האוריינטציה הבסיסית, זה מסופר שם ויהי היום, כל מקום שנזכר בתנ״ך ויהי היום, חז״ל אומרים מה זה ויהי היום? ראש השנה. וזה גם המנהג שלנו בראש השנה, אתם זוכרים? איך אנחנו ניגשים לראש השנה, יום הדין, הנורא והיום, אין פרט. רק ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך וכל יחיד, אז הוא מתעלל דאגת הכלל וכל כולו, זה הדרך הכי טובה. לעמוד ביום הדין. צריך להוסיף פה דברים, אני אומר פה דברים בצורה רלוונטית לנושא שלי, אז בהזדמנות אחרת היינו אומרים, מסבירים עוד דברים גם שונה ממה שאני אומר. אבל לכל פנים, את הקו הזה מאוד מפורסם, אנחנו מכירים את זה. אז זו האוריינטציה הבסיסית, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כשאתה מתחיל לספור 1, 2, 3, אז אתה פה מבודד פה את האנשים. תראה אותם כזרם חיים אחד. זרם חיים אחד זה נצח ישראל. נצח ישראל אין עליו. שום דבר לא יכול לפגוע בו, זה ישות בלתי שמידה. הפרטים, ככל שהם יותר פרטיים, יותר מסוכן. עד כאן הדיבור העברי. האוריינטציה האמורית דיאמטרלית, בקוטב ההפוך. חושבת בדיוק ההפך מזה. אצלנו הפרטים יונקים מן הכלל, הכולל אותם, את חיי מציאותם, והמניין המפרט את האנשים עלול למחסור, לתמותה, בהיפרדו מהכללות. אתה יוצא מן הכלל, הוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. העיקר שלא תהיה יוצא מן הכלל, תהיה כמו כולם. זה הדבר הכי בסיסי. אבל הרשעה דווקא על ידי מניין, על ידי פירוד הפרט מהכללות. 1, 2, 3, 4. אתה לא רואה את כולם כאחד, אלא ברכינו אבינו כולנו כאחד באופניך. לא, הוא והוא והוא והוא. על ידי הארעיות שלו, תחובר אל החיים לפי שעה. זה התחושה האינסטינקטיבית של התרבות האמורית, היא אומרת להפך. החיים זה שכל אחד עומד בפני עצמו, האינדיבידואל. זה החיים, זה הישות. אבל תשמע, יכול להיות שזה הישות לפי שעה, אבל הנצח זה לא כך. תעזוב נצח, אין נצח בכלל. ואוריינטציה של הטוב והקיום, זה עכשיו. חיים עכשיו, על כן היא עסוקה להפך, כדי שלא ימותו לפרט אותם. ההפך מהאוריינטציה שלנו. ותנצח את ניגודה הפנימי, אומר השחית. אז היא מונה אותם כדי שלא ימותו. אבל היא מונה אותם תוך כדי ריקוד, כי באמת היא מוכרחה לעשות את זה בהסתערות, התפעלות נפשית, כי היא באמת בצורה אסנציאלית, בצורה יסודית. אז היא רוצה שהם כן ימותו. מה זה ימותו? שלא יהיה, מראש לא יהיו, שלא יהיה פה כלום. אבל היא כן רוצה שיהיה משהו, אז היא סופרת אותם תוך כדי ריקוד. כל אלה הם משורש, פורי ראש, יצאו, ממקור החטאת המחלה את עצמו, וחפץ לבלה את הכל, מדרכי אמורי. זו תרבות אובדנית, ותרבות שהיא מחלה את עצמה, וכבר דיברנו על זה בפעמים פעמים קודמות. בסיכומו של דבר, יש את אמרת הדמוגרפיה. הדמוגרפיה זה עשר, זה שפה ברורה של אלוקי המציאות, הדמוגרפיה. והדמוגרפיה אומרת שהמיותרים משמידים את עצמם. ותרבות מיותרת יוצרת המון מניפולציות. כן, היא גם יודעת להסביר למה כולם צריכים למתן את הילודה, וזה לא טוב, ורווחת המשפחה, וחינוך הילדים, והשקעה בילדים, וכו' וכו', ורק הפרימיטיביים, אז הם יולדים יותר מדי ילדים. אתם יודעים מי יולד פה בארץ? רק החרדים והמתנחלים יולדים בצורה פראית ואיומה ונוראה וכו'. והנאורות היא זאת שהיא באמת דואגת לילדים שלה, ועל ידי זה היא לא יולדת אותם. אז זה באמת נוסחה נפלאה, בסיכומו של דבר היא עובדת על עצמה. כי המיותרים זה חוק אבולוציוני. המיותרים משמידים את עצמם. טוב. Thank you.